מועדים לשמחה לכולם. אנחנו נמצאים בליל הושענא רבה, והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת או שניים מענייני חג הסוכות, ומהם להגיע אל יום הושענא רבה, היום שכולנו יודעים מה שכותב הזוהר, שבו נמסרים הפתקים לשלוחים. חג הסוכות, כידוע לכולם, נקבע בתורה ביום 15 לחודש תשרי. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה בפרשת אמור שאנחנו חייבים לשבת בסוכה 7 ימים החל מ-15 בחודש תשרי עד סוף 7 ימים. מעבר למצווה של ישיבה בסוכה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא עוד מצווה של נטילת 4 מינים, שהם לולב ואתרוג, הדסים וערבות, שגם הספרה שלהם היא גם כן 7. יש לנו אתרוג אחד, לולב אחד, 3 בדי הדסים ו2 ערבות. נותן לנו גם כן את הספרה 7, לא רק בסוכות ישבו 7 ימים, גם נטילת 4 המינים, גם היא תחת הספרה 7. חג הסוכות מופיע בתורה לפני שהתורה קוראת לחג הזה חג הסוכות. נקרא החג הזה בשם חג, מכנס את כל הפירות, מכנס את כל היבולים, וחוגג חג, חג האסיף, על כך שברוך השם עם ישראל זכה שהיבולים בשנה זו הצליחו למעלה מגדר הרגיל. לכן החג נקרא בשם חג האסיף. בחז"ל הקדושים, במדרש בפרשת פנחס, אומר המדרש, אמר רב לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. בתחילת הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התוכנית המקורית שלו הייתה שבכל חודש וחודש בקיץ יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז, על פי גרסת אחידה, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. אלה הדברים שנאמרו במדרש ילקוט שמעוני פרשת פנחס. דהיינו, התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה אמורה להיות שחג הסוכות או חג האסיף יהיה בחודש אלול. יש לה גם סימוכין מפסוקים בתורה, אומר הספר קנה חוכמה, בפרשת משפטים כותבת התורה שחג האסיף יהיה בצאת השנה, דהיינו סיומה של שנה, ואילו בפרשת כי תישא אומרת התורה חג האסיף יהיה תקופת השנה, אומר רש"י תחילת שנה. אז תחליט, זה תחילת שנה או סוף שנה? התשובה, אומר הקנה חוכמה, בפרשת משפטים זה עוד לפני חטא העגל, אז על פי התוכנית המקורית חג הסוכות אמור להיות בחודש אלול. אם זה אמור להיות בחודש אלול, אז זה בצאת השנה, ואילו פרשת כי תישא זה לאחר חטא העגל, ואז העביר הקדוש ברוך הוא את כל החגים לחודש תשרי, אז לכן חג הסוכות מופיע שם שהוא בתחילת שנה. אז יש לנו גם ראיה מפסוקים בתורה שבעקבות חטא העגל שינה הקדוש ברוך הוא את המועד של חג הסוכות מחודש אלול לחודש תשרי, וגם השם שלו השתנה, השם נהיה חג הסוכות, בסוכות ישבו 7 ימים, עד שבפרשת ראה קוראת התורה לחג הזה בשם חג הסוכות. מה פתאום נסתווינו לשבת דווקא בתאריך הזה? ידועה התשובה של הגאון מווילנה, כפי שמובא בספר עבודת הגרשוני, שהקדוש ברוך הוא, לאחר שעם ישראל עשו את העגל ביום 17 בתמוז, סילק הקדוש ברוך הוא את ענני הכבוד. ענני הכבוד שהקיפו את ישראל מאז יציאת מצרים הסתלקו להם ביום 17 בתמוז, היום שבו עשו עם ישראל את העגל. ובמשך 85 ימים, 86 ימים, לא היה לעם ישראל ענני כבוד. מתי חזרו ענני הכבוד? אומר עבודת הגרשוני בשם הגאון מווילנה, ברגע שעם ישראל שמע את הבשורה ממשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא מוחה לעוונותיהם של ישראל, וכינס אותה משה רבינו למחרת יום הכיפורים, כמו שכתוב, ויקל משה את כל הדת ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה, וציווה עליהם להביא תרומות למלאכת המשכן. פרשת תרומה נאמרה אז, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת. זה התרומה שנסתווינו להביא. ועם ישראל הביא תרומות למלאכת המשכן בשני בקרים, שנאמר, הם הביאו לבו נדבה בבוקר בבוקר. איזה תאריכים? תאריכים י"ב וי"ג תשרי הביאו תרומות למלאכת המשכן. וביום י"ד בחודש תשרי אמר משה רבינו לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. והמלאכה הייתה דיים והותר. יש רזרבות לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. וביום ט"ו אומר עבודת הגרשוני בשם הגר"א, מסר משה רבינו לעושה המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, ואז חזרו בחזרה ענני הכבוד. יוצא שהישיבה שלנו בסוכה בא בתאריך הזה י"ד בחודש תשרי, כי אז חזרו ענני הכבוד, והיות והישיבה בסוכה היא זכר לענני כבוד, לכן אנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה. על פי הגאון מווילנה הדברים מוסברים בצורה נפלאה ביותר. יש הסברים נוספים במדרש למה אנחנו יושבים בסוכה מיד לאחר הימים הנוראים. מופיע במדרש, אם חס וחלילה נתחייבנו חובת גלות ואנחנו צריכים לצאת לגלות, אז בצאתי מביתי החוצה, כשאני יוצא מהבית שלי החוצה ונכנס לתוך הסוכה, יחשב לי כאילו גליתי מביתי, נחשב לי גלות, וזה נחשב כפרה אם חס וחלילה נתחייבתי בחובת גלות. לכן זה בא מיד לאחר יום הכיפורים, אם חס וחלילה נתחייבנו בחובת גלות, נכנסים לתוך הסוכה. אלה הדברים שכתובים במדרש. אני רוצה ברשותכם להיכנס קצת לתוך הנושא הזה במבט אחר, והמבט הזה יהיה מבט חדש על כל הנושא הזה של הושענא רבה, ושהדברים לקוחים מתורתו ומשנתו של השם ישמעאל שנת תרע"ג, ואני רוצה קצת להרחיב בדברים שלו. כדי להבין את הדברים שלו, נקדים הקדמה מדברי המדרש. המדרש נמצא בילקוט שמעוני פרשת אמור. שואל המדרש, נאמרה שמחה בחג השבועות, נאמר שלוש פעמים שמחה בחג הסוכות, ושמחת בחגיך אחד, והיית אך שמח שתיים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שלוש. שלוש פעמים נאמרו שמחה בחג הסוכות, בפסח אפילו לא שמחה אחת. בשבועות פעם אחת שמחה, בסוכות שלוש פעמים. שואל המדרש למה זה. אומר המדרש, בפסח נידונים על התבואה. משנה במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות נידונים על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. אנחנו נידונים בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו בראש השנה. חג הפסח נידונים על התבואה. אומר המדרש, אנשים לא יודעים אם התבואה תצליח או לא תצליח, אז הם נמצאים באווירה שהם במתח, לכן אין להם שמחה, כי רוב האנשים התפרנסו אז מעבודות חקלאות, והיות ואין להם את היבולים עדיין, אז אין להם שמחה, והיות ואין להם שמחה, לכן לא נאמר בחג הפסח שמחה אפילו לא פעם אחת. אבל מגיע חג השבועות, וכבר היה קציר, כבר יודעים אם התבואה הצליחה או לא, לכן בחג השבועות יש שמחה אחת. אז נאמר שמחה בחג השבועות. ומגיע חג הסוכות, שאבל כשהגיע זמן האסיף של הפירות, אז אלה שיש להם אילנות עדיין לא שמחים. מתי יש להם שמחה? שמצליחים להביא את כל היבולים הביתה, אז יש להם שמחה. אז יש לנו לקראת חג הסוכות, יש לנו שתי שמחות. שמחה אחת יש לנו על העניין של התבואה, ושמחה שנייה על העניין של הפירות. אז למה יש שלוש פעמים שמחה, אומר המדרש? השמחה השלישית באה על כפרת עוונות. כפרת עוונות, נמחלו עוונותינו ביום הכיפורים, ועל מחילת העוונות האלה אנחנו יכולים להיות בשמחה, כי השמחה באה כתוצאה מזה שיש קרבת אלוקים, עבדו את השם בשמחה. אדם נמצא, אתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כל הזמן בשמיים, יש מצב של שמחה, ולכן אדם שאין לו עבירות נמצא בשמחה. אחד הסיבות שהמפורים המפרשים למה חתן מוחלים לו על כל עוונותיו, כי יש לו מצווה ושימח את אשתו, איך הוא יכול לשמח את אשתו כשהוא מלא עוונות? אז מוחלים לו על כל עוונותיו, ואז הוא יכול להיות בשמחה. אחד שיכול להיות בשמחה יכול לשמח אחרים. במהלך השנה, כי עוונותיכם היו מבדילים, העוונות גוברות חיץ בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל שמגיע חג הסוכות, לאחר שנמחלו אבונותינו ביום הכיפורים, אנחנו יכולים להיות במצב של שמחה. אז זו השמחה שיש לנו בחג הסוכות, כי ברוך השם נמחלו אבונותינו ביום הכיפורים. נדועה הגמרא במסכת תענית, נזכיר אותה רק על הדרך, הגמרא מסביעה שרבי ברוקה, היה לו דוכן בשוק של אפת, ואליהו הנביא היה בשכיח גבי, אליהו הנביא היה מבקר אצלו באופן תדיר. יום אחד שואל אותו רבי ברוקה, תגיד, מי הוא כאן בשוק בין עולם הבא? תן לי בבקשה דוגמה לבין עולם הבא. אז הוא הצביע על אדם אחד שרץ שם בפעתי השוק, רץ אחריו רבי ברוקה ושאל אותו, תגיד לי, מה מעשיך? אז הוא אמר לו, אין לי זמן עכשיו, תבוא מחר בעת הזאת, אני ממהר עכשיו, אין לי זמן לדבר איתך. למחרת, באותו זמן, הוא חוזר שוב פעם והוא פוגש אותו, הוא אומר לו, מה מעשיך? הוא אומר, אני עובד בשבס, אני עובד בשירות בתי הסוהר. אבל שירות בתי הסוהר של גויים, ויש שם תערובת של גברים ונשים, ואני שומר שלא יהיה פריצות, ואני שומר שלא יהיה בעיות, ואני גם מגן על בנות ישראל שנמצאות שם. אז זה העבודה שלי, בזה אני עושה כל הזמן. שואל אותו רבי ברוקה, ולמה אתה לבוש במלבושים של גויים? אז הוא אמר לו, פשוט כדי שלא ייזהו שאני יהודי. שואל אותו רבי ברוקה, ומה אכפת לך שיזהו שאתה יהודי? הוא אומר לו, שאני נמצא בבית האסורים, נמצאים שם גם שרים וחבר כנסת כלואים שם. זה התחיל כבר מאז, זה לא דבר חדש. הם היו כלואים שם, ואז באים החברים שלהם להתעצות עמהם, ואני שומע מה הם זוממים לעשות לעם ישראל, ואני רץ לרבנים ומבקש שיתפללו, וככה מבטלים את הגזרות. אם אני הייתי לבוש בבגדים של יהודי, הם לא היו מדברים. ככה הם רואים שאני לבוש בבגדים של גוי, הם מרגישים יותר משוחררים לדבר כל מה שעולה על ליבם, לכן אני לבוש בבגדים האלה. טוב. קיבל רבי ברוקה איזשהו מושג מה פירוש הדבר בין עולם הבא. ידוע על כולם שיש שלושה חלקים, יש חלק לעולם הבא, בין עולם הבא ומזומן לחיי העולם הבא. יש לנו שלושה חלקים, זה בין עולם הבא. כעבור כמה ימים מגיע שוב פעם אליהו הנביא לשוק של אפת ושואל אותו רבי ברוקה, רבי אליהו, מי עכשיו בין עולם הבא? אז הוא מצביע על שני אנשים, הוא ניגש אליהם, הוא בטח חשב שגם הם עובדים בשירות בתי הסוהר. ניגש אליהם שם, מה אתם עושים? אומר לו, אין שיבדוך ינן. אנחנו מסמכים אנשים, מסמכים אנשים, או, קיבל רבי ברוקה מושג חדש, מסמכים אנשים מבני עולם הבא. ראיתי באחד המפרשים שמביא בשם אור החיים הקדוש, שאומר שהפשט הוא שאדם שמח הוא בן עולם הבא בעולם הזה. לא צריך להגיע לעולם הבא, הוא כבר בעולם הזה הוא נקרא שמח. כי כל העבודת השם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, כל ה-98 כללות של פרשת כי תבוא, באות כנגד מה? כנגד תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. קדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד את השם בשמחה. עוז וחדווה ממקומו, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, שעבודת השם שלנו תהיה בשמחה. כתוב אצל דניאל שהוא בא, הוא היה שר המשקים אצל מלך פרס, ויום אחד הוא בא לפני ארתחשתא, וכשהוא ראה אותו שפניו נפולות, הוא אמר לו, מדוע פניך נפולות היום, אין זה כי מרוע לב. כותב הספר התרה למלך של הרב פעם, הוא כותב, אמר לו, אם היית שמח במלכותי, לא היית עושה פרצופים. למה אתה עושה פרצופים? כי אתה לא שמח במלכות שלי. אם אחד ששמח במלך, אם אתה שמח בעבודה שלך, אז אתה כל הזמן מחייך, עבדו את השם בשמחו. אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, כי אתה עומד לפני מלך, זאת הרגשה שלנו. אם ככה, בחג הסוכות שיש לנו מחילת עוונות, אנחנו יכולים לשמוח, כי כל השנה כולה בלי מחילת עוונות אנחנו לא יכולים לשמוח. מחילת העוונות היא זאת שנותנת לנו את האפשרות להיות בשמחה. אלה הדברים שכותבים רבותינו בסייעתא דשמיא בעניין הזה. ממילא חג הסוכות שבא לאחר יום הכיפורים, זמן שמחתנו, זאת זמן השמחה שלנו. הקדוש ברוך אומר, תשמחו איתי ביחד. זה השמחה שנמצאת בסוכה בצילה דמאמנותא. זה הדברים שאומר המדרש ילקוט שמעוני פרשת אמור. אני רוצה ללכת את תורתו ומשנתו של השם משמואל וללמוד איזשהו רעיון מאוד מאוד מעניין. הטור מביא בשם אחיו, אמר לי אחי הרב רבי יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות. מאיפה אתה יודע שפסח היה? עוגות זה יכול להיות גם חמץ, זה לא חייב להיות מצה, אבל לושי ועשי עוגות, פירוש הדבר, המילה לושי, אומרים המפרשים, לומדים שפסח היה. למה אברהם צריך להגיד לה איך לעשות עוגות? תגיד לה, תעשי עוגות. אתה אומר לי, אשתך לעשות עוגות. אתה אומר לה איך לעשות את העוגה? היא יודעת איך עושים עוגות. מה זה לושי? אמר, אל תניחי את הבצק אפילו לא לרגע אחד. כל הזמן תלושי, כי זה פסח שלא יבוא לידי חימוץ, אז תלושי אותו כל הזמן. מזה לומדים שפסח היה. שבועות מעמד הר סיני נפתח בכל שופר, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוקים יעננו בכל. מאיכן נלקח השופר הזה בשמיים? אין שופרות. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא, ככתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא שלח להביא את שתי הקרניים של העיל, והקרניים של העיל בקרן אחת הוא תקע במעמד הר סיני, הוא מוסיף בעל התורים שהוא תקע גם בשעת כיבוש יריחו, ובקרן השנייה בעזרת השם תקע בשופר גדול לחירותנו בקרוב בימינו. אז אלה שני הקרניים. אם זה הקרניים המקוריות, כמו שאומר הרד"ל, כתוב הנה עיל אחד נאחד בסבך בקרניו, אז העיל ניסה לזוז את הראש ואז נשברו הקרניים, ועל פי הרמב"ן ורבנו בחיי העלו את האפר למרום, ומהאפר הזה בנו מחדש שופרות. כך כותב הרמב"ן ורבנו בחיי, שזה הקרניים. אבל חג השבועות כנגד יצחק אבינו, כי הקרניים של עיל שימשו לפתיחת מעמד הר סיני. יש קשר בין מעמד הר סיני לבין עקדת יצחק, כיוון שגם את הר המוריה, אומר המדרש בשוחר טוב בתהילים, הקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה להר סיני, כחלה נתלשת מן העיסה, זה לשון המדרש. אז ההמשך של מעמד הר סיני המשיך, התחיל גם במעמד בעקידה ועבר להר סיני. אז חג השבועות כנגד יצחק, חג הסוכות כנגד יעקב אבינו, שנאמר ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. בכל דבר אתה יכול לקשר את העניין אל המועד. אתה מדבר איתי על לושי ועשי עוגות, הכנסה של אברהם אבינו, מכניס אורחים, פסח זה כל דכפין יתה ויכול, אברהם אבינו מכניס אורחים, לושי ועשי עוגות, זה חלק מהחג של פסח. אתה מתחיל את פסח, בהלך מעניה דאכלו אבותנה, כל דכפין יתה ויכול. למה? כי פסח הוא כנגד אברהם אבינו. במה אברהם אבינו? הכנסת אורחים. אז אתה פותח בכל דכפין יתה ויכול, כי זה החג של אברהם אבינו. יצחק אבינו קשור למה? קשור למעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה מעמד מאוד מפחיד, כך כתוב בחז"ל, עם ישראל רעד במעמד הר סיני. רבנו ברכיה כותב, מעמד הר סיני נפתח ברעידת אדמה, כך הוא כותב, הערים רקדו כאלים, אינו פרפרזה, אומר רבנו ברכיה. כך היה, הערים רקדו, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, פשוט נפתחה ברעידת אדמה, ועם ישראל כולו כידוע לכולם, פחד פחד אימים ממה שהתנהל במעמד הר סיני. פרחה נשמתם וחזרה, ופרחה נשמתם וחזרה. יצחק אבינו מסמל את מידת היראה, מסמל את מידת הפחד. זה החלק של הגבורה, חלק של הגבורה שייך ליצחק אבינו, אז חג השבועות שייך אליו. חוץ מזה שעקדת יצחק והר המוריה ביחד עם הר סיני משתלבים, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא העתיק את הר המוריה ושם אותו על הר סיני, אז זה מתחבר. מה פירוש הדבר? ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. אם אתה מדבר את הדברים כפשוטם, יעקב אבינו עשה למקנה שלו מסתור, ולמקנה הוא עשה סוכות, עשה למקנה שלו מסתור. אם עשה למקנה שלו כסתור, אז לכן אנחנו יושבים בסוכה, זה הזכר לסוכה. אלא אם כן נאמר, כמו שאומר התרגום, כתוב ואיבן לו בית, אומר התרגום, הוא בנה בית מדרש, ולמקנה הוא עשה סוכות, לצרכים שלו, לקניינים הפרטיים שלו, הוא עשה דירת ארעי. את המיטות שלו הוא שם בסוכות, את הארונות שלו הוא שם בסוכות. הרי במקום שנקרא סוכות, יעקב אבינו שהה 18 חודשים. אז ממילא אומר, בזמן הזה שיעקב אבינו עשה את הפעולות האלה שם, את הצרכים שלו הוא שם בסוכת ארעי. מה שכתוב, ואיבן לו בית זה בית מדרש. אז זה יש לנו מה ללמוד לחג הסוכות. מה ללמוד לחג הסוכות? שכל חג הסוכות אומר על שיח הקדוש, ללמד אותנו שאנחנו חיים כאן דירת ארעי בעולם הזה, ולכן זה שבעה ימים כנגד ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואין לו מה לאדם להכין רק לקראת עולם הבא, ולכן יושבים של שכח לדעת שהעולם הזה הוא ארעי, זה היסוד של העולם הזה, ולא לחיות עם מותרות, כמו שמופיע בהרבה מפרשים. ולכן כל היסוד של חג הסוכות להתנתק מהנאות העולם הזה, כמו שמבאר הגר"א בהרחבה גדולה את העניין של יונה שישב בצל סוכה, כמו שהוא מבאר שם בהרחבה גדולה. אז העניין של העולם הזה, זה העניין של סוכות. אז זה מובן טוב מאוד. שואל השם משמואל, אבל אם תאמר שהפשט הוא שהוא עשה, מה יש לנו ללמוד מזה? מה הלימוד שלנו לחג הסוכות מזה שיעקב אבינו עשה לכבשים מסתור? כותב אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, שלכן קוראים למקום הזה סוכות, כי זה היה אטרקציה. אף אחד בעולם, העולם עומד 2,300 שנה, אף אחד לא עשה מסתור לבעלי חיים. האדם הראשון שעשה מעולם הבל היה רועה צאן, לא עשה. ואברהם אבינו היה רועה צאן, לא עשה. ויצחק אבינו היה רועה צאן, לא עשה. מה פתאום בא יעקב אבינו, מגיע לסוכות, פתאום עושה מסתור לכבשים. אז אם תגיד שהיה לו 50 כבשים, עשה להם מסתור, אני מבין. בחז"ל הקדושים מובאים מספרים אגדיים לכמות הצון שהייתה ליעקב אבינו. כתוב בחז"ל שהכלבים ששמרו עדרים של יעקב אבינו, אחד אומר 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב. אומרי עדרו של יעקב אבינו. אינני יודע כל כלב על כמה שומר, אין לי מושג. אבל מספרים אגדיים. בכל אופן, בספרי הכבשים שהיה ליעקב אבינו, היו 600,000, 60 ריבו כבשים. מה זה המספר הזה, 60 ריבו כבשים? לא צריכים לומר לכם את המספר הזה. המספר הוא המספר של בני ישראל. בני ישראל במעמד הר סיני היו 60 ריבו. אומר המדרש, אילו חסרו ישראל אחת, התורה לא הייתה ניתנת. אילו עם ישראל היו 599, התורה לא ניתנת. עם ישראל יצא ממצרים, היה חסר, יצאו כ-600,000. כך אומרת התורה. היה חסר אחד, וכתוב בחז"ל במדרש, כמו שהקדוש ברוך הוא הצטרף איתם בירידתם למצרים, הקדוש ברוך הוא גם הצטרף איתם בעלייתם ממצרים. זה קשר שכתובים בדברי רבותינו. המספר של 600 הוא המספר שמופיע, הברכה שמופיעה בגמרא במסכת ברכות, הרואה שיש... גם אם עם ישראל בעזרת השם יהיה כחול אשר על שפת הים, זה הכל 600 עצים עם הרבה ענפים. זה היסוד שיש לנו. תמיד המספר הוא, אומר השם משמואל, יעקב אבינו עשה לראשונה בהיסטוריה סככה ל-600,000 כבשים. זה לא שטח קטן, זה שטח כבשים. ולמה לא עשו? אם התורה הייתה חושבת שצריך לעשות, במסגרת מצוות צער בעלי חיים, היו מצווים את כל החקלאים לשים את העיזים תחת מסתור. לא, התורה לא ציפתה על זה. אם התורה לא ציפתה, סימן שבעלי החיים לא זקוקים לזה. אז למה יעקב אבינו עשה את זה? פירוש הדבר שבעלי חיים לא זקוקים לזה, הם לא צריכים מזגנים, והם לא צריכים מאווררים, הם יכולים להיות תחת כיפת השמיים. מעולם לא ראינו לא עיזים ולא כבשים שיורד להם נחלי זיעה. אנשים יש להם נחלי זיעה, כבשים מסתובבים, 50 מעלות חום, אווירה נעימה, אף אחד לא מחפש מאוורר. סימן שזה לא חסר להם, אז השאלה, למה יעקב עשה את זה? אם זה לא צורך בעלי חיים, למה הוא עשה את זה? התשובה לכך פשוטה מאוד. כותב הארי הקדוש, בסוף ספר הושע, כל נשמות ישראל היו כלואות אצל לבן. לבן החזיק בידיים שלו את כל נשמות ישראל. ומה שיעקב אבינו לא בירר מלבן, בירר דוד המלך בצונו של ישי. כך כותב הארי הקדוש בסוף ספר הושע. 600,000 נשמות ישראל שעברו בירורים מדור המבול ומדור הפלגה, ועברו צירוף אחר צירוף, כמו שכותב לנו הארי הקדוש גם בתחילת חומש שמות, שלכן אלה שהיו בדור המבול נחלקו אותם לתוך המים, ואלה שהיו בדור הפלגה הכניסו אותם בתוך חמת הבניין. כל אלה גלגולים ותיקונים שעברו לאורך הדורות, ונשמות ישראל 600,000 היו כלואות תחת הידיים של לובון, ויעקב אבינו מסר את נפשו כדי להגן עליהם. לכן מה כתוב בתורה? גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. מסר את נפשו כדי להגן על הצון הזה. כותב אחידו שהוא ראה את רחל, הוא ראה את רחל שמה עם הצון, פעם ראשונה שהוא רואה אותה, הוא רואה והנה רחל ביזה בצון, והיא רואה את צון לבן אחי אמו. שואל אחידו, מה זה צון לבן? הוא רואה את רחל, מה מעניין הצון? כותב אחידו, הוא ראה את הנשמות שנמצאות בתוך הצון של לבן. לכן התורה מדגישה שהוא ראה את הצון, זה הדגש שיש כאן. מה אתה אומר לי, הוא ראה את רחל וראה את הצון? בטח שראה את הצון. אם הוא רואה את רחל, אז הוא רואה את הצון. לא, הוא שם לב לנשמות שכתובו נמצאות בתוכו, והבין מה תפקידו עכשיו, להוציא את הנשמות האלה ולהביא אותם לעם ישראל. ולכן עם ישראל נקרא בשם צון, ואתם צוני צון מרעיתי אדם אתם, ולכן כתוב נוהג כצון יוסף, וצון קודשים, אנחנו נקראים כולנו צון, כצון לטבח יובל, הכל זה נמשל לצון. למה נמשל לצון? כי נשמות ישראל היו בתוך הכבשים של לבן, ואם היו בכבשים של לבן, אז לכן הוציא אותם יעקב אבינו, ומסר את נפשו להגן עליהם, ולכן עשה להם סככות, זה לא כבשים רגילים, אלא כבשים שהיו תמונים בהם נשמות ישראל, בא יעקב אבינו, חיסה אותם במעטפת, שם עליהם מסתור מלמעלה, כי בתוך הכבשים האלה לא היו כבשים רגילים, נשמות ישראל היו תמונים בתוכו. כך כותב הארי הקדוש בסוף ספר הושע, וכך כותבים כל ספרי החסידות. הבאתי לכם את זה כדי להסביר דבר אחד שאומר השם משמואל. אני רוצה לומר דבר, והדבר הזה באמת ראיתי אותו פעם ראשונה השבוע, וקצת בהתחלה נבהלתי ממה שקראתי. אני חשבתי כל השנים שמה שכתוב בזוהר שביום הכיפורים נמסרים הפתקים לשלוחים, פירוש הדבר שביום הכיפורים זה נחתם, ועכשיו מוצאים את זה לביצוע. אז ברוך השם, בחורה שביקשה מהקדוש ברוך הוא שידוך, והקדוש ברוך הוא נענה לבקשתה ואמר בשנה זו, תשפ"ד, בעזרת השם, כל הבנות מעוכבות השידוכים, בשנה זו כולם יתרסו בעזרת השם. תגידו אמן, מה אתם יושבים בשקט? באמת, או, אז בעזרת השם כל הבנות תמצא בעזרת השם מזיווגה, וכל הבנים בעזרת השם יקימו, בעזרת השם השנה, 100,000 בתים חדשים בעם ישראל. כל מעוכבות השידוכים התחתנו בעזרת השם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זאת בעזרת השם נא להעביר לשטחן את ההצעה הזאת, וזאת נא להעביר לשטחן. וחשבתי, מוציאים את הפתקים לשלוחים, וככה מעבירים את זה. זאת ביקשה פרנסה, תסדר לה פרשה בעירייה, שזה פרנסה לכל החיים, אף אחד לא יכול לזרוק אותך, שם זה לנצח. אז ככה תסדר לכל אחד פרנסה, והכל מסודר. ככה חשבתי, זה הפשט ומצירת הפתקים. ולהבדיל, אם חס וחליל על מישהו נגזר מחלה, אז שולחים את זה עכשיו בראש השנה לשר הממונה, מי שמזרז עליו רפואה, שולחים את זה לשר הממונה על הרפואה. אומר השם ישמואל, כתוב בראיה מאמנה, אומר הזוהר הקדוש, ראש השנה כולם נמצאים בדין, יש מימינים ויש מסמילים, יש מקטרגים ויש מסנגרים. אומר הפסוק בתחילת איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא, ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה, ויאמר אשמת לבך אל עבדי איוב, וכולי. כל זה היה מתי? בראש השנה. יום כיפור, הקדוש ברוך הוא יושב לבד, אף אחד לא נמצא איתו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זה יומו של הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים. ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. אף אחד לא נמצא לידו. והקדוש ברוך הוא לבד יושב עם האבונות של הבנים שלו, ואין לו לא מסנגרים ולא מקטרגים, אף אחד לא נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, תניחו לי, אני רוצה לטפל בילדים שלי לבד. זה יום הכיפורים. לא שייך לאומות העולם, אומות העולם לא נכנסים ליום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, נאמר בתורה, זה שלנו. יום הכיפורים זה של עם ישראל בלבד. אף אחד לא נמצא. תסתכלו במשך חוכמה בפרשת וילך. אומר המשך חוכמה, ביום הכיפורים בתפילת נעילה אפשר להשיג כפרה גם לבון של חילול השם, שעליו אומרת הגמרא ביומה פיוו. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו. עבר אדם על עושה, עשה תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. עבר אדם על ארבעה מיטות בדין, תשובה תולה ויום הכיפורים תולה ואיסורים מחפרים. עבר אדם על חילול השם, אין ביד תשובה ולא ביד איסורים ולא יום הכיפורים עד יום המוות, שנאמר עד תמותון. אומר המשך חוכמה, אני אומר לך, ביום כיפור בתפילת נעילה, שאתה לבד נמצא עם הקדוש ברוך הוא בתפילת נעילה, וצריך להבין למה תפילת נעילה, נשאיר את זה כרגע. אתה בא לקדוש ברוך הוא מבקש רחמים, אומר המשך חוכמה, אני אומר לך, ביום הזה אתה יכול להשיג כפרה, גם הלבון חילול השם. אלה הדברים שכותב המשך חוכמה. זה היום יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם. לכן אנחנו ברוך השם משילים מעלינו את כל האבונות, יוצאים מיום הכיפורים עם הרגשה נפלאה, נכנסת מלוכלך, יצאת נקי, אין לך הרגשה מרוממת, יפה ונפלאה יותר מזה, שזוכים לניקיון אבונות, ברוך השם, ביום הכיפורים. נו, בסייעתא דשמיא, חשבתי, גמרנו עם זה, אחרי זה מגיע השנה רבה, זה רק הוצאות ביצוע, אתה נותן הוראות ביצוע, נותנים למלאכים לבצע. בא הזוהר הקדוש ואומר לו, דע לך, כמו שאנחנו אומרים, מלכותא דשמיא מעין מלכותא דארעא, אני לא רוצה להגיד, אין דמיון. לא מלכות הדהרה חס וחלילה, לא דומה בכלל. מדברים כאן על מערכת המשפט, מערכת המשפט כולנו יודעים. במקום המשפט שם הרשע. אני לא לוקח דוגמה משום דבר שם. אני לא רוצה להביא דוגמה מבית משפט. אבל היות ואני צריך להשתמש בזה, אז אני משתמש בזה. מה קורה כאשר שופטים יושבים לדון אדם שהפרקליטות השקיעה 50 מיליון שקל להרשיע אותו? אני חושב שעוד יש להרשיע אותו, רצונם להרשיע אותו, ואמא, במקרה הוא ימני, אבל זה לא כך משנה. רוצים להרשיע אותו, מחפשים, משקיעים, הולכים לשלוח עדים, לוקחים להביא, הכל בסדר גמור. אחרי 3 שנים של עדויות, של הסנגורים והקטגורים כולם, נגמר מערכת המשפט, השופטים אומרים בתוך 10 ימים יתנו פסק דין. יוצאים השופטים, 3 שופטים, ואומרים פה אחד, לא, פה אחד. הוא זכאי, אין לו שום אבון. אין לו שום אבון, הוא זכאי. מוציאים ממנו שלא יהיה לו שום אבון, פשוט יצא זכאי. הפרקליטות, איך אומרים, חטפה מכה. היא חשבה להרשיע אותו ולהושיב אותו בכלא ל-20 שנה ולמחוק אותו. שום דבר, יצא זכאי. רעידת אדמה. אז מה הם עושים? על המקום למחרת מגישים ערעור. לא יכול להיות, מגישים ערעור. אני רוצה להשתמש באותו רעיון, שימו לב. אומר הזוהר הקדוש, חשבת שביום כיפור גמרת? לא. באים כל המקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מה, אותו שחררת? נתת לו חופש? מה פתאום? אנחנו רוצים להרער על מה שזיקית אותו. ומתחיל מערכת עירור עד הדיון החדש שנקבע בהושנה רבה. הושנה רבה זה יום דיון חדש על מה שנחתם ונכתב בראש השנה וביום הכיפורים. עד כדי כך שהרקנת יש לו גרסה בנתני תוקף. בראש השנה יישפטון, ביום כיפור ייכתבון, וביום הושנה, ביום כיפור ייכתבון, וביום הושנה רבה ייחתמון. החתימה הסופית, לאחר שגמרו את הערעור, אחרי זה חותמים. זה מה שנעשה בהושנה רבה. זאת אומרת, שחשבת שגמרת ביום הכיפורים, לא גמרת. יום הכיפורים גמרת שלב אחד, אחרי זה מתחיל 10 ימי ערעור של הפרקליטות. הם יכולים לערער על כולת העונש, על השנה הטובה שהקדוש ברוך הוא חתם לך, הם יכולים לערער. נותנים להם 10 ימים והדיון מתקיים הלילה. הלילה מתקיים הדיון הזה של הושנה רבה, אם יש ערעור, זה הלילה. אלה הדברים שאומר הזוהר. בא השל"ה הקדוש ואומר, זה כתוב במפורש, אומר השל"ה הקדוש, שני לוחות הברית. כתוב 10 ימי תשובה. אומר השל"ה הקדוש, לא אומרים 10 ימי תשובה. היה כתוב יוד ימי תשובה, לא 10 ימי תשובה, יוד ימי תשובה. תשאלו אותי, מה אכפת לך אם זה יוד או 10? יוד זה 10 ועשרת זה 10. אצלנו רק אתה רוצה, אתה לא יודע אם אומרים 3 או 3, אתה אומר היו ג' וככה פתרת את הבעיה, אתה לא אומר ג' זה 3 או 3, אתה אומר ככה. אבל מה אכפת לך שיהיה כתוב 10 ימי תשובה? אומר לא, כתוב יוד, מה זה משנה? אומר השל"ה הקדוש, זה משנה מאוד. האות יוד כותבים אותה יוד וו דלת, כך כותבים אותה. יש לך יוד, זה מראש השנה ועד יום הכיפורים. יש לך דלת, זה מיום כיפור עד סוכות, 4 ימים שאתה עוסק בבחירת 4 מינים. וו, זה מהיום הראשון של סוכות עד הושנה רבה. יש לך 20 יום של עבודת תשובה. יוד, מראש השנה עד יום הכיפורים. דלת, מיום הכיפורים לסוכות. וו, יש לך עד יום הושנה רבה. שזה הפסקה, זה 20 ימי תשובה. ויוד והמקטרגים באים לקטרג, מה צריכים לעשות? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך עצה, כנס אצלי בסוכה. אם אתה נכנס אצלי בסוכה, אתה מוגן. תגיד תהיה אצלי, כמו שאמרנו בתפילת נעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אומר הספר דליות יחזקאל, זוהי הסוכה, יחביאנו צל ידו. מי שנמצא תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להוציא אותה משם. זה יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. נמצאים שם, אנחנו מוגנים מפני המקטרגים. זו עצה של הקדוש ברוך הוא, שחס וחלילה לא יוכלו לפגוע בנו, בואו כנסו אצלי בסוכה. עד כאן הדברים של הזוהר. נעבור עכשיו לשם ישמואל. אומר השם ישמואל, בוא תראה רעיון יפה. ליעקב אבינו לא היה שום חטא. מי שאין לו שום חטא יכול אחרי יום כיפור ללכת הביתה. ויעקב ולעשה בית, ואיבן לו בית, הוא לעצמו לא צריך סוכה. אבל למקנהו, לכבשים שלו שהיו תחת יד לבן, והיו מוקפים במה? היו מוקפים בלבן עם התומעה שלו. להם הוא עשה סוכות. למה הוא עשה סוכות? אם אתה רוצה להיות מוגן מפני המקטרגים, הדרך היחידה להיות בסוכה, כי שם זה יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. ועל הסוכה הזאת כותב הספר שם ישמואל, נאמר, סקוטה לראשי ביום נשק. פירוש הדבר, זה היום הזה שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו. בא הרב נתן וייכטפוגל ואומר על זה משל נפלא. אומר הרב נתן וייכטפוגל, יש גמרא במסכת בבא מציע, אומרת הגמרא שעגל נכנס לרבי מתחת לחליפה, ורבי אמר לו, לך כי לכך נוצרת. ברגע שהוא אמר לו את זה, אומרת הגמרא, הוא קיבל איסורים 13 שנה. אני לא נכנס לשאלה, מותר להגיד לעגל ככה, אסור להגיד לעגל ככה. אם מותר, אז מה הבעיה? אז מה הוא קיבל עונש? ואם אסור, אז היה יום כיפר. למה עברו 13 יום כיפר מעד? למה לא התכפר לו ב-13 פעמים יום כיפר שהוא עבר? והפירוש דבר, צריך להבין בכלל מה נעשה פה. מדבר על זה כוכבי אור. אומר הספר, הרב נתן וייכטפוגל בלקט השיחות שלו, אומר, למדנו מכאן דבר אחד, שמי שנכנס לך מתחת לחליפה, מחפש ממך הגנה. הוא רוצה שתגן עליו, הוא רוצה שתשמור עליו. הוא אומר, אחד שמבקש שתשמור עליו, אל תזרוק אותו החוצה. תגן עליו. איפה לומדים את זה? לומדים את זה מפסוק שבשעה שהאורחים הגיעו לביתו של לוט, הגיעו 2 מלאכים, נכנסו אליו הביתה, וכל אנשי סדום צרו על הבית. מגדול ועד קטן כולם צרו על הבית, בבקשה תוציא את האורחים החוצה. מה הוא אמר להם? בבקשה קחו את הבנות שלי, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. למה? כי על כן באו בצל קורתי. מי שבא בצל קורתי יש לו הגנה. נמצאים בצילו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוגנים, כמו שלוט אמר כבר, מי שבא בצל קורתי יש לו הגנה. אומר הרב נתן וייכפוגל, הסוכה נקראת צל, כמו שכתוב בפסוק. אם נמצאת בצל, נמצאים בצילו של הקדוש ברוך הוא, אם נמצאים בצילו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוגנים. בא יתברך שמו הקדוש ברוך הוא ואמר, הבני האהובים והיקרים, יש מערכת משפט, הקטגורים באים וטובים מחדש לפתוח את הדין שפסקתי ביום כיפור. אני מבקש ממכם, ילדים יקרים, כנסו לסוכה, תהיו בצל שלי. אם תהיו בצל שלי, תהיו מוגנים, כי אבא שומר על הילדים שלו שאף אחד לא יפגע בהם. זה היסוד הגדול של השנה רבה. עברנו ברוך השם את גם את חג הסוכות, נכנסים מחר בעזרת השם לשנה רבה, בעוד כמה שעות נעמוד ליד הבימה, נקיף אותה 7 פעמים. כל זה, אומר הירושלמי, בא להכניע את כוחות הטומאה. כל חג הסוכות מסביב 7 ימים, לוקחים 4 תמינים שכוללים 7, יש לנו לולב אחד ואתרוג אחד, 3 בדי הדסים, 2 ערבות, 7, להכניע את 7 כוחות שישנו ליצר הרע. אמר הרבי, אמר רבי צדוק הכהן מלובלין, הרבי שלי, הרבי מאיזוויצה אמר, כאשר אתה מוצא סוגיה בשעה שנמצאת במסכת מסוימת, היא שייכת למסכת ההיא. כל ענייני המלחמה כנגד היצר הרע נקראים במסכת סוכה. 7 שמות יש היצרה, נקרא רע, נקרא מכשול, נקרא אבן. למה זה נמצא במסכת סוכה? כי כוח הסוכות להכניע את היצר הרע. זה הכוח של הסוכה. אתה נמצא בסוכה, בצילה דממנותה. סוכה, הגודל לה 7 כפול 7. זה הגודל שלה, להכניע את 7 כוחות של יצר הרע. ביום הכיפורים, הכהן הגדול לוקח מאדם ומזה 1 למעלה ו7 למטה. אומרים המפרשים, למה זה צורת ההזעה? כי הכהן הגדול מבקש רחמים על ישראל ואומר, ריבונו של עולם, שמת אותנו כאן בעולם הזה, כאשר ליצר הטוב יש רק כוח אחד. קוראים לו רק יצר הטוב, אין יצר טוב ומעולה ומסוין ונהדר, יש לו רק שם אחד, יצר טוב. ליצר רע יש 7 שמות, אבן ומכשול וצפוני, הכל יש לו. אומר הכהן הגדול, ריבונו של עולם, 1 למעלה, רק 1 מושך אותנו למעלה, יצר הטוב, 7 מושכים אותנו למטה. אז אנא, גלה עלינו רחמי שמיים, כשיבוא המקטרגים לקטרג עלינו, תגיד להם, שמתי אותם במגרש של 1 למעלה ו7 למטה, לכן אני חייב לרחם עליהם. קדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם לכולנו, שנזכה כולם לפתקה טובה ולשנה טובה, וקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא את משאלות כולם לטובה, שיהיה שנה של בריאות ושנה של פרנסה, בשנה של שידוכים טובים וזרע של קיימה, שנה שנעבוד את השם בשמחה, אנו בנינו ובני בנינו עד סוף כל הדור.